שבוע טוב ומבורך, שלום וברכה, מחילה על השעה, אבל אני חשוב לי להתעקש להתמיד בקביעות, ושנזכה להתחיל גם את השבוע הזה בהתחזקות בעבודת השם, על פי תורתו הנפלאה של סנגורן של ישראל, רבנו לוי יצחק בן שרה סשיא מברדיצ'ב, זכותו מגנה עלינו, וכדרכנו נתחיל בתפילה. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שמור ועצל את עמך ישראל אהובך מכל רע בתהילתך, כאשר שבת קודש אהוב עובר, השבוע, החודש והשנה, יבוא לנו לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדבקות הבורא ברוך הוא, להאמין ב-13 עיקרים שלך, ובגאולה קרובה במהרה בימינו, ובתחיית המתים, ובנבואת משה רבנו עליו השלום. ריבונו של עולם, אתה הנך נותן לעייף כוח. תן גם לבני היהודים אהובך כוח להודות לך, ורק לך לעבוד ולא לאחר חלילה. אשר השבוע, החודש והשנה יבוא לנו לבריאות ולמזל טוב ולברכה ולהצלחה ולחסד ולבני חיי יריחי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא לנו ולכל ישראל ונאמר אמן. פרשת חיי שרה, פרשה מגוונת, ובפירוש שלו רב לוי יצחק פותח לנו פתח ומלמד אותנו אילו משקפיים אנחנו צריכים להרכיב כשאנחנו מתבוננים בתורה, כשאנחנו קוראים בתורה, מה אנחנו צריכים להסיק מזה. אני מקריא מהדיבור, בזה מבואר ברש"י, פרשה זו כפולה בתורה. כלומר, רב לוי יצחק מביא פה את רש"י ששואל, למה פרשה של החיפוש של עבד אברהם והמציאה של רבקה בתור הכלה של אברהם, אשתו של יצחק, למה היא כפולה שגם יש תיאור האירוע וגם אחרי זה עבד אברהם מספר למשפחה של רבקה כל מה שקרה והרה וכולי? למה? הרי יש לנו הרבה פרשיות בתורה שנכתבו ברמז, כן? לא לחלל שבת, לא שמעתם השבת, לא תעשו כל מלאכה, וכל הלכות שבת תלויים במילים הספורות הללו, הררים התלויים בסערה, יש המון הלכות שהם תלויים בחיסור שלות או ייתור שלות, ופה ככה. הוא אומר רב לוי יצחק, ויש הרבה גופי תורה שלא ניתנו אלא ברמיזה. אבל באמת שמשפרשה זו יוצא לנו עבודת האל יתברך. כן יזכנו השם יתברך לעובדו באמת ובלב שלם אמן. כלומר, אומר רב לוי יצחק, שאנחנו קוראים בתורה, אנחנו לומדים את פרשיות השבוע, אנחנו צריכים להסתכל מה יוצא שמפרשה זו יוצא לנו עבודת האל יתברך. מה יוצא לנו למעשה בעבודת השם? זה הנפקמינה המבוקשת. לא כל מיני סיפורים או רק הלכות, עשה ואל תעשה, אלא איך אני עובד את השם יתברך בעקבות זה. ועל פי ההנחיה פה, המתוד הזו של המשקפיים שצריך להרכיב, נסתכל, נלמד עכשיו ביחד שני דיבורים קצרים של רבנו לוי יצחק, סנגורם של ישראל, על פרשת חיי שרה הבאה עלינו לטובה. על הפסוק ויביאה יצחק, ותהי לו לאישה ויאהביה. אומר רב לוי יצחק, ויש לדקדק, מהי בא להשמיענו שיצחק אהב את רבקה. מאמר מוסגר אני אומר שזה הפעם הראשונה בתורה שבו כתוב שאיש אוהב את אשתו. יצחק ורבקה הם היחידים שנאמר מהם בתורה שהייתה ביניהם אהבה. לא סתם שידוך, הם היו מאוהבים. ותחיו גם בזוהר דנים מה זאת האהבה הזו. אבל בוא נראה מה אמר לוי יצחק, ונראה כי יש שני אהבות מאיש לאישה. יש אדם שאוהב אשתו מחמת תאוות גופניות שלו, שעל ידי זה, כמו שהוא נשוי, שעל ידי זה ממלא את אהבתו. ומה המסקנה של אהבה מסוג הזה? אומר לוי יצחק, ונמצא זה אינו אוהב אשתו כלל, רק אוהב את עצמו. איזה משפט חריף. אם אדם אוהב את אשתו כי היא מספקת אותו, כי היא מספקת לו כל מה שהוא צריך, אז הוא לא אוהב את אשתו. הוא אוהב אותו. זה המניע שלו לאהבה. ונמצא הזה, אינו אוהב את אשתו כלל, רק אוהב את עצמו. ממשיך רב לוי יצחק ואומר, ויש אדם שאוהב אשתו, ואינו מחמת אהבת גוף שמלא את אהבתו, רק מחמת שהיא, כלומר האישה היא כלי לקיים על ידה, מצוות הבורא יתברך שמו, כמו שאדם אוהב שאר המצוות. וזה נקרא אוהב את אשתו. וזהו ביאהב יצחק, שלא חשב כלל מחמת אהבת הגוף שלו, רק כדי לקיים מצוות הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו. איזה פירוש מתוק מדבש. אומר שויאהביה, יצחק אוהב את רבקה לא בגלל שהיא מספקת לו מגשימה את החוסרים שלו, אלא שבזכותו, בזכותה הוא עובד את השם יותר טוב, כלומר זה מאפשר קומה גבוהה יותר. וזה נקודה מאוד חשובה שקצת מתחברת למה שלמדנו בפרשה שעברה, על העניין שאברהם אבינו עשה את העקדה כפי שהשם ציווה אותו, לא מתוך איזושהי סיבה, ואז זה לא אהבה שהייתה תלויה בדבר, כי אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. וזה מאוד מתחבר לדמותו של אברהם אבינו. יש תורה נפלאה של הרבי מגור בעל הלב שמחה, הלב שמחה, רב שמחה בונים אלתר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא האבא של האדמו"ר הנוכחי שליטא. והוא מספר שהניסיון הראשון שמובא בכתובים, בפרשת לך לך, זה הניסיון ההליכה של אברהם אבינו מארצו ומולדתו מבית אביו אל הארץ אשר השם יראה לו. וזה בעקבות הציווי האלוקי. אומר הלב שמחה מגור שבעצם מדובר כאן על ניסיון כפול. הניסיון הראשון הוא בעצם הציות לצו, ללכת אל הלא נודע בעקבות הקדוש ברוך הוא, גם כשזה כרוך בניתוק מהסביבה הטבעית המוכרת של המולדת, המשפחה והטבע המוכר לו. אבל הניסיון השני הוא לא עצם ההליכה, אלא הניסיון השני הוא בטעם ההליכה. האם אתה הולך כי השם ציווה אותך, או שם אתה הולך כי זה משתלם לך, זה לטובתך ולהנאתך, כמו שאומר רש"י פשט לך לך. והלב שמחה מגור אומר שזה רמוז בפסוק, לך לך, לך, כי השם ציווה, תתבטל לרצון האלוקי, לך, כדאי לך ללכת, כי זה ישתלם לך לטובתך, להנאתך, שאומר רש"י. ומעלתו של אברהם אבינו שהוא בחר בלך, לא בלך. כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר עליו השם. לא בגלל שהוא זיהה שיש כאן פוטנציאל של מסע שיטיב עמו בגשמיות לטובתו או לנעתו. ולכן, לאור הדברים הללו, אפשר לומר שהמסע של אברהם, בעקבות השאיפה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וילך, לא, כשהוא, בגלל הלך, לא בגלל הלכה, כאשר דיבר עליו השם, אז המסע הזה לא הסתיים, הוא רלוונטי גם עבורנו כיום, נכון? ביחס לניסיון הראשון, רובנו לא נדרשים להתנתק מארצנו, מולדתנו, בית אבינו, כדי לעבוד את השם וללכת בעקבותיו וללא נודע. אבל ביחס לטעם ההליכה בעקבות השם, הניסיון הזה רלוונטי מתמיד. האם אני עובד את הקדוש ברוך הוא כי זה רצון השם? כי כך הוא אמר ואני מציית כמו חייל פשוט שלא שואל שאלות ומקשה קושיות על המפקד, אני מתבטל? או שאני עובד את הקדוש ברוך הוא כי זה משתלם לי, זה לטובתי, זה לנעתי בשביל השכוח של סוף הדרשה. ובאמת החלוקה הזאת היא לא מוכרחת, היא לא הכרחית, כי זה לא שחור לבן. זאת אומרת, או שאני מתבטל לרצון השם, ואז עבודת השם שלי מתאפיינת באלמנטים של ביטול, כפיית כל הרצונות הפנימיים שלי, או שאני רווה נחת וחווה תענוג מכל מצווה ומכל ציווי. אני חושב שניתן וצריך לשאוף לרובד עמוק יותר, בו עצם הידיעה שאני עושה את רצון השם, זה כבר בעצמו מסב לי עונג גדול. זה מבחינתי לטובתך ולנעתך, לטובתי ולנעתי. וגם אם אני עדיין לא שם, צריך לדעת שאין שום פגם, אין כל פסול בעבודת השם שהיא לשם התענוג. זה מעלה גדולה ונפלאה מאוד. וגם את האישה צריך לאהוב לשם התענוג. חלילה שלא יהיה תענוג. אלא העניין הוא שלפעמים אדם לא מרגיש שעבודת השם היא לטובתו ולנעתו. לפעמים קשה להתבטל הצו האלוקי, ואז באמת המבחן, האם אני מצליח להתבטל בכל זאת, או שאני מצליח לבצע סוג של המתקה, למצוא את הדרך לראות את נקודת האור, את הכרת הטוב והתודה הנובעת דווקא מהביטול הצו האלוקי. ולכן פה הקדושת לוי, שהמעלה של יצחק ויהוויה, שהוא אהב את רבקה, לא בגלל שהוא אהב את עצמו, אלא שהוא אהב אותה באמת לשם שמיים, כי זה מחבר, בזכותה הם מתחברים ביחד לקדוש ברוך הוא. וזה מביא אותי קצת לתנועה הפוכה שמופיעה בתחילת הפרשה, שעל זה דורש הקדושת לוי בדיבור המתחיל אחר, על הפסוק וירוץ העבד לקראתה, אומר רבנו לוי יצחק, פירש רש"י, שראה שעלו המים לקראתה, ופירש הרמב"ן ז"ל, דדייק כן, מאיפה הוא מדייק את זה? מחמה, דאחר כן כתיב, ותשב לכל הגמלים, ומקודם לא נאמר לשון שאיבה, מכלל דמקודם לא הוא צריכה לשאוב, דעלו המים לקראתה, המים ככה עלו מהבאר לכבודה, אפס דלפי דברנו תקשי גופה, קושייה, מה קושייה? למה אחרי כן בהשקותה את הגמלים לא אמרו המים לקראתה, שהיא שואבת בהתחלה, המים עולים לקראתה, אבל למה שאחרי זה שהיא מציעה וגם לגמליך יש אב, למה אז המים לא עולים לקראתה? ופה מלמד אותנו סנגורה של ישראל כלל יסודי וחשוב בעבודת השם. ונראה בסייעתא דשמיא, דאמרו חכמים לחכמים למסכת פסחים דף י"ד, דמצוות צריכים כוונה. והעיקר במצוות הוא המחשבה שעושה בזה רצון הבורא. ולאחי, ולכן בפעם ראשונה, דבדעתה, היה לשאוב מים בצורכה בשבילה. בגלל כן עלו המים לקראתה, שלא תטריח עצמה. כיוון שכוונתה הייתה לשאוב לצורכה. מה שאין כן בפעם שנייה, שכוונתה היה לגמול חסד, להשקות הגמלים של אליעזר עבד אברהם, לא עלו המים לקראתה. שכשאדם עושה מצווה, יותר נחשב לעשות פעולה, שבעשותו פעולה לשם מצווה, נחשב לו יותר למצווה ואבן. יש פה יסוד גדול. שהיא צריכה לעצמה בשביל לשתות את הצורך האישי שלה, נעשה לה נס כי היא צדיקה. אבל שמדובר במצווה, בהכנסת אורחים, בעזרה לזאת, בהבטחה כמוך וכו', אז לא יתבצע לה נס, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את האדם שהוא יעשה את זה בעצמו. איך הוא אומר פה? שבפעם השנייה שכוונתה לגמול חסד, לא עלו המים לקראתה. שכשאדם עושה מצווה יותר נחשב לעשות פעולה. כלומר, הדגש שהוא מתאמץ, שהוא פועל, שהוא יוזם, שהוא מחולל את זה, ולא לבנות על ניסים. דווקא בעשיית מצוות יש עניין שזה לא יעשה בצורה ניסית, אלא דווקא מכוח הפעולות שלנו. כלומר, שיש פה שותפות מלאה שלנו של הקדוש ברוך הוא, ולא one man show, רק הקדוש ברוך הוא זה שעושה את זה. הרבה פעמים בהקשרים חסידיים מרבים לספר סיפורי צדיקים על מויפטים. זה מעניין שהסיפורים הרבה יצחק מברדיצ'ב בדרך כלל הם לא סיפורים מויפטים על ניסים ונפלאות, הקרות שנפקדו ועניים שהתעשרו, אלא בעיקר בעיקר מופתים רגישים של טקט, של אישיות, של אהבה גדולה, של חשק לעבודת הבורא. ובכלל לא צריך לקדש את המופתים, אמרו חז"ל, אותות ומופתים עד בני חם, זה הגויים מקדשים את המופתים. אנחנו לא צריכים להתלהב ממופתים, צריכים להתלהב מהעשייה הגופנית שלנו לשם השם, זה הרבה יותר גבוה. נראה איך הרב סולובייצ'יק בחיבורו, יש לו מסה שנקראת, וביקשתי משם, בתוך הספר איש ההלכה גלוי ונסתר, יש לו שם פסקה מאוד מיוחדת על מה צריך להיות היחס לניסים, וככה אני מקריא מתוך איש ההלכה של הרב סולובייצ'יק. אין היהדות דולקת אחרי הפלא המתרחש חוץ לגדר הטבע, התופס מקום חשוב במחשבת איש הדת הכללי. דעת חכמים לא הייתה נוחה משידוד מערכות הטבע. ניסים ונפלאות באים לעולם רק בשעת הצורך, כאשר כבר קלו כל הקיצים, ואדם נדחק על ידי אויביו בין המצרים. ברם, קפיצת הדרך בתולדה, אינה מוסיפה הוד והדר לאותה התפארת המבריקה מתוך מציאות מתוקנת וחוקתית. עד רבה, יש בה משום פגימת כבודו של בורא עולם. הקפיצה מהתגלות חוקתית לגילוי ניסי הוגדרה על ידי המדרש כירידה, כאלבון השכינה. רק בטובו הגדול ובחסדיו המרובים הוא מטמא את עצמו כדי להציל את תרומתו עם ישראל או לענוש את הרשע. מציאות בראשית מסודרת ומוטבעת בחותם החוקיות החד גונית. מספרת את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. השגחה טבעית היא גולת הכותרת של הנהגת העולם. אין תודעת האלוקים זקוקה להשבטת המשטר הסיבתי. אז אל תספרו לי מויפטים. זה שאדם פועל בעצמו זה הרבה יותר. שהייתה צריכה לעצמה, היה לה מופת. אבל בשביל לעשות מצוות, לא, מכוחנו לעשות את זה. זה הנקודה החשובה ביותר. לא לחפש מופתים, אלא לראות איך אנחנו שותפים ופועלים במקום הזה. כמו שאמרנו בפרשת לך לך, על הפסוק ויהיה ברכה, שעד אברהם הכל היה יוד כו, כמלמטה עכשיו שאברהם בא לעולם, יש מערכת אחרת של וו כי יוד כי, מהתחתונים לעליונים, ויהיה וו כי יוד כי, יהיה ברכה. ולכן דווקא שמגיע עניין של המצווה, עשת חסד, עשת אורחים, עשיית חסד, דווקא אז לא נעשה נס לרבקה. דווקא אז היה התחל לעבוד קשה. שבנו של החפץ חיים הגיע לארצות הברית לאיסוף תרומות בשביל הישיבה של אבא שלו. ואז, מדבר על שנות ה-20 בארצות הברית, אמרו לו, או, הבן של החפץ חיים, נו, תספר לנו כמה סיפורים. הוא אמר להם, איזה סיפורים אתם רוצים לשמוע? אתה יודע, סיפורים הצדיקים, אבל איזה סיפורים? אתה יודע, שצדיק גוזר, שברוך הוא מבטל? אז אמרתי, שמעו, אני מכיר את אבא שלי די טוב, אני אף פעם לא ראיתי איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא גזר, ואבא שלי ביטל. אבל אני מכיר הרבה דברים, הרבה דברים, הרבה עניינים שהקדוש ברוך הוא אמר ואבא שלי עשה. הוא ביטל את הרצונות שלו ועשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וזה לא פחות מויפת. כן? זה שאדם קם כל יום מוקדם, יפעל במניין ונוטל ידיים ועושה, זה מויפת. לא תהיה לך בדברים שהם חורגים מהטבע. דווקא הגדולה זה מה שבטבע. ולכן אומר בלב יצחק מברדיצ'ב בסנגרו של ישראל, דווקא בהכנסת האורחים לא היה לנס. היא התחלה להתאמץ בזה מה שאנחנו רוצים, לעשות כלי וחפץ לרצון. וזה בדיוק הנקודה, אז בעצם הכל פה מתחבר לנו, גם העניין שמכל פרשה ללמוד בעבודת האל, וגם העניין שאדם אוהב, האם הוא אוהב את שהוא אוהב את אשתו בעצם אוהב את עצמו, אוהב את אשתו לשם שמיים, וחלק מהעשייה של לשם שמיים זה לעשות בעצמנו, ולא לבנות על ניסים, ואז זה לא לך לך לטובתך, לנעתך, אלא כאשר דיבר השם לכבוד השם, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה בעזרת השם וזכותו, זכויותיו הרבות של סנגורן של ישראל, תעמוד לנו כל ישראל, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.